סימן קוף עין זין סעיף ג'. בשיעורים הקודמים למדנו על דברים שבאים שלא מחמת הסעודה, שכאשר הוא אוכל אותם בתוך הסעודה, הוא צריך לברך עליהם ברכה ראשונה. למשל, אדם סועד סעודת פת, נטל ידיו ברך המוציא על הפת, מתיישב לאכול את הסעודה ומגישים לפניו פירות. פירות, כמו שלמדנו ליל בסעיף א', הם מוגדרים כדברים שבאים שלא מחמת הסעודה. דברים הבאים מחמת הסעודה נחשב רק מאכלים כאלה או שבאים ללפת את הפת, או שהם נאכלים לסובה. הם נאכלים כדי להסביע את הרעבון. אבל מאכלים כאלה שנאכלים לקינוח, כמו פירות, הדין הוא שאם אוכלים אותם באמצע הסעודה צריך לברך עליהם ברכה ראשונה. כי הם לא נחשבים, הם לא מוגדרים כבאים מחמת הסעודה, אוכלים אותם לקינוח, לא לרעבון, לא לסבוע מהם. ברכה האחרונה לא צריך לברך עליהם, כי ברכת המזון פותרת אותם. אבל ברכה ראשונה צריך לברך עליהם, כי הם לא תפלים לפת, כי הם לא באים מחמת הסעודה. בכל זאת, כך למדנו בשיעור הקודם, שיש אופן שכאשר אדם אוכל פירות באמצע סעודת פת, הוא לא צריך לברך על הפירות. באיזה אופן? כאשר מביאים לפניו פירות, או הוא עצמו מביא לו פירות באמצע הסעודה, ודעתו הייתה ללפת באותם פירות את הפת. כאשר דעתו הייתה ללפת את הפת באותם פירות, אז הדין הוא שהפירות נטפלים לפת, הם חלק מהפת, אז לא צריך לברך עליהם ברכה הראשונה. מחדש השולחן ערוך, שלא צריך באופן הזה שיאכל את כל הפירות מתחילתם עד סופם עם פת. מספיק מה שהוא אוכל בהתחלה ובסוף את הפירות האלו עם פת, אף על פי שבאמצע הוא אוכל את הפירות לבדם. זה לא משנה. כיוון שהוא הביא את הפירות האלה כדי ללפד בהם את הפת, מספיק מה שבהתחלה ובסוף הוא אוכל אותם עם פת, אף על פי שבאמצע הוא אוכל אותם ללא פת, לבדם. זה כבר מספיק בשביל שהפירות יחשבו כתפילים לפת. ראינו גם מי שחולק. המשתבור מביא שיש חולקים וסוברים שלו. כדי שהפירות ייפטרו בברכת הפת, צריך לאכול את כולם, מתחילתם עד סופם, עם פת. לא מספיק מה שבאמצע ובסוף הוא אוכל עם פת. צריך שאת כל הפירות כולם הוא יאכל עם פת. בסעיף שלנו, בסעיף ג' נלמד על אופן טוב יותר. אופן שלפי כולם לא צריך לברך על הפירות. איך יכול להיות? באופן שאדם נוטל את ידיו לאכול פת, והוא קובע את לפתן הפת על הפירות, כלומר, הוא מלפת את הפת רק עם הפירות האלו, לא עם שום דבר אחר. פירות עם פת. באופן כזה, כיוון שעיקר קביעותו על הפירות, כולי עלמא מועידים שמספיק מה שהוא אוכל בתחילת אכילת הפירות, פת, אף על פי שבמשך אכילת הפירות הוא כבר לא אוכל פת, זה לא משנה. כיוון שדעתו הייתה לקבוע על הפירות האלו, ובהתחלה באמת הוא אכל אותם עם פת, אף על פי שבסופו של דבר הוא אכל את הפירות ללא פת, זה כבר לא משנה. אז נמצא אם כן ככה, יש כאן שלושה מצבים. יש מצב שמגישים לפניו פירות באמצע סעודת פת, שאז ודאי שהוא צריך לברך עליהם, כי פירות הם דברים שבדרך כלל באים לקינוח סעודה. יש אופן שהוא מביא לעצמו את הפירות ללפת בהם את הפת, אבל הוא מלפת את הפת גם בדברים אחרים, שאז הדין הוא שנחלקו הדעות האם צריך שיוכל את כל הפירות עם פת, או שמספיק מה שבהתחלה ובסוף הוא אוכל עם פת. ויש אופן טוב יותר, שעיקר הלפתן של הפת הוא מהפירות, שאז לפי כולם מספיק מה שהוא אוכל פירות, מה שהוא אוכל את הפת עם הפירות בתחילת האכילה, אף על פי שבמשך האכילה הוא כבר לא אוכל פת עם הפירות. נחלקו השיטות, מה הדין אם הוא אוכל פת עם הפירות בסוף ולא בהתחלה? האם גם זה מועיל או לא? זה מחלוקת כמו שאני אקרא מיד בשולחן ערוך. נקרא את השולחן ערוך בסעיף ג'. אם קובע לפתן סעודתו על הפירות, על הפירות בלבד, ללא שום דבר אחר, הדין הוא שאז אבל להפירות כדברים הבאים מחמת הסעודה, ואפילו אם אוכל מהפירות בתחילת סעודתו בלא פת, אינו מברך לא לפניהם ולא לאחריהם. שיטת השולחן ערוך שבאופן כזה לא צריך שיוכל את כל הפירות עם פת. מספיק מה שהוא אוכל בסוף. בסוף אכילת הפירות הוא אוכל פת, זה כבר מספיק. אפילו לא צריך שבהתחלה יאכל את הפירות עם פת, ויש חולקים. מה יש חולקים סוברים? שצריך שבתחילת אכילת הפירות הוא יאכל אותם עם פת, אף על פי שבסוף לא. נמצא אם כן ככה. כולי על מלוי פליגי שבאופן הזה, שעיקר הלפתן ומפירות, מספיק מה שהוא אוכל בתחילת אכילת הפירות עם פת, זה כבר מספיק בשביל שהפירות לא יצטרכו ברכה, אף על פי שבמשך אכילתו הוא כבר לא אוכל אותם עם פת. נחלקו הדעות האם גם באופן שבהתחלה הוא לא אכל עם הפירות פת, אבל אחר כך הוא אוכל עם הפירות פת. האם גם בסוף מועיל אכילת הפת כדי לפתור מברכה? בזה יש מחלוקת. נו, אז מה עושים? אומר השולחן ערוך, טוב שיוכל מתחילה מהפירות עם פת, ואז אפילו אם אחר כך יוכל מהם בלא פת, אינם טעונים ברכה כלל. כדי להיפטר מהספק, תאכל בהתחלה את הפירות עם קצת עם פת, ואז תעשה אחר כך מה שאתה רוצה. עם פת, בלי פת, זה כבר לא משנה. בהתחלה אכלת את הפירות עם פת, זה כבר מספיק. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ד'. בסעיף ד' השולחן ערוך מוסיף עוד, ואומר ככה, באופן שאנחנו לומדים עכשיו בסעיף ג', שאדם מביא את הפירות על השולחן כדי לאכול אותם עם פת, עיקר הלפתן שלו הוא מהפירות. אז כמו שלמדנו, לפי כולם, מספיק מה שהוא אוכל בתחילתם פת, וזה פותר הכל. זה האופן הטוב ביותר. מוסיף השולחן ערוך, שאפילו אם הפירות לא היו לפניו בשעה שהוא התחיל לאכול את הפת. אחר כך הוא הביא את הפירות כדי ללפד בהם את הפת. והמשתבור מוסיף שאפילו גם דעתו לא הייתה על הפירות האלה, בשעה שהוא ברך על הפת, בשעה שהוא התחיל לאכול את הפת. זה לא משנה. אם הפירות האלה הובאו לפניו לשולחן כדי ללפד בהם את הפת, זה כבר מספיק. כבר מספיק בשביל שלא יצטרכו על הפירות לברך ברכה. הם נטפלים לפת כי עיקר לפתנו, עיקר קביעותו, עיקר מה שהוא אוכל עם הפת זה הפירות הללו. סעיף ד', אף על פי שלא היו הפירות לפניו בשעה שברך על הפת, המשתבור מוסיף שגם דעתו לא הייתה על הפירות, אבל כיוון שהביאו את הפירות כדי ללפד בהם את הפת, אינם טעונים ברכה כלל. וסעיף א', נלמד על מחלוקת בין השולחן ערוך לרמו, מה קורה באופן אדם מתיישב לאכול סעודת פת, נתן ידיים ברך המוציא, אוכל מהפת, והנה פתאום שולחים לו ממקום אחר, מבית אחר, שולחים לו מאכל. איזה מאכל? מאכל כזה שהוא מהדבורים הבויים בתריך הסעודה. שולחים לו אורז, תפוחי אדמה, עוף, דגים, בשר. לכאורה דברים שבאים מחמת הסעודה לא צריכים ברכה, אבל כאן יש בעיה, זה לא היה בבית שלו, זה היה במקום אחר. אז לא היה דעתו על זה, האם צריך לברך על זה או לא. בתוך הסעודה, בתוך סעודת פת, שלחו לו דברים הבאים מחמת הסעודה ממקום אחר. יברך או לא? נחלקו הדעות, השולחן ערוך והרמ"א. אם אחר שבירך על הפת שלחו לו מבית אחרים, שאינו סמוך עליהם, ולא הייתה דעתו על הדורון, הוא לא חשב שהביאו לו מתנה. אם הוא חשב, אז הוא פתר את זה, אבל הוא לא חשב. אפילו דברים כאלה שדרכם לבוא ללפת את הפת, שלחו לו דברים הבאים מחמת הסעודה. אז מה הדין צריך לברך להם לפי שיטת השולחן ערוך? הרמ"א חולק. ולא ראיתי, אומר הרמ"א, נזרים בזה. ואפשר דתיימת, דסתם דעת האדם, על כל מה שמביאים לו בסעודה, אפילו מה שמביאים לו מבית אחרים, ולכן לפי הרמ"א, אם שלחו לו מבית אחרים דברים הבאים מחמת הסעודה, באמצע סעודת פת, לא יברך עליהם, כי דעתו הייתה גם על הדברים הללו.